עלינו מעשה ידינו כהננו, ואינו עמדנו על מעשה הכונה, עלינו מעשה הכונה. טוב, שבוע שעבר לא זכינו שהיינו פה בשיעור, כיוון שזה היה חל בשבועות. אבל עכשיו זה הראיה, אם אנחנו קיבלנו את התורה, איך אנחנו לומדים. אם אנחנו לומדים טוב, זה סימן שקיבלנו את התורה בשמחה. ללמוד טוב זה אומר להיות מרוכז בלימוד, ללמוד שעות רצופות, בלי להפסיק, וללמוד תורה לשם שמיים. היום רבותיי, בעזרת השם, אנחנו פונים לשאלה יפה וחדשה, ואולי ניתקע איתה שבועיים או שלוש, אני מקווה שלא נצטרך להיתקע איתה, אלא שנלמד אותה ונקיף אותה השבוע. בעזרת השם, בשיעור הזה אנחנו הולכים ללמוד מה זה הדין והעניין של חסידי אומות העולם. מי נקרא חסיד אומות העולם? האם כל מי שעושה טוב ליהודי כגון בצבא? יש לך חיילים דרוזים או רוסים או צ'רקס, לא מבני עמנו, הם משיבים אומות העולם, שאנחנו יודעים את זה. מאות שנים קודם לכן בספרות אנחנו רואים כל מיני מקרים, איך שהיו כל מיני גויים, מהם היו מלכים, כמו אנטונינוס. אחר כך יש מחלוקת אם התגייר או לא התגייר בגמרא בעבודה זרה, בדף י' עמוד ב', בתוספות, בירושלמי, במסכת מגילה ועוד. אז רואים שישנם כאלה שמוכנים למסור את נפשם בעבור היהודי. הוא מוכן לקחת, עכשיו הוא רואה מחבל מולו, בר מינן, הוא מוכן לקחת רובה, הוא יודע שהוא ייכנס לסכנה, ובכל זאת הוא מוסר את הנפש. ככה היה השנה בבני ברק, ככה היה לפני כמה שנים בזמנו בארנוף, ועוד הרבה פעמים שרואים שיש להם אהבה גדולה לעם ישראל. הוא יודע שיש 99.99 שהוא ימות, ובכל זאת הוא נכנס, למה? להציל את עם ישראל. מה לא ולהציל את עם ישראל? כי הוא אוהב את עם ישראל. מאיפה באו הנשמות האלה? זה מה שאנחנו רוצים גם לדבר. אז הדבר הראשון אנחנו רוצים לדון, מי נקרא חסיד אומות העולם? האם כל מי שהוא עוזר לעם ישראל, הוא נכלל בהגדרה הזו של חסיד אומות העולם? כל מי שהציל את עם ישראל, כל מי שמכיר כביכול בארץ ישראל, שזה שייך לעם ישראל, האם הוא נקרא חסיד אומות העולם או לא? או שחסיד אומות העולם, פירושו, אדם, מה זה חסיד? אדם שמתחסד עם קונו. אז חסיד אומות העולם, אומות העולם גם הם הרי חייבים בשבע מצוות, כמו שהגמרא מביאה במסכת סנהדרין בדף נ"ו, שבע מצוות בני נוח, א', ב', ג', ד', מה זה א', איבר מן החי, ב', ברכת השם, ג', גילוי עריות וגזל, ד', דינים, ויש לך אחר כך עבודה זרה, זה כל, כן? זה כל השבע מצוות בני נוח שאומות העולם גם כן חייבים בהם. זאת אומרת, אז מה זה נקרא חסיד אומות העולם? אולי פירושו של דבר, אדם שהוא נזהר לקיים, גוי, שהוא נקרא בן נוח, שהוא נזהר לקיים את השבע מצוות שלו. למה אנחנו לא נקראנו בני נוח? כי אנחנו נקראים בניו של אברהם, יצחק ויעקב. רש"י מביא את היסוד הזה בכמה מקומות, רש"י מביא את זה בסנהדרין דף נ"ט עמוד א', בעבודה זרה דף ג', בעבודה זרה דף נ"א, בזבחים קט"ז ובחולין דף ק' עמוד ב'. רש"י חוזר על היסוד הזה, שעם ישראל, מהרגע שקיבלנו את התורה, כבר לא נקראנו בני נוח. לפני מתן תורה, גם אנחנו היינו נקראים בני נוח. אחרי מתן תורה, כבר אנחנו לא נקראים בני נוח, אלא נקראים בני אברהם, יצחק ויעקב. אבל אומות העולם נקראים לעולם בני נוח. ככה גם אותם הגויים שיצאו מישמעאל ועשיו, שלכאורה ישמעאל בא מאברהם, ועשיו יצא מיצחק, בכל זאת גם הם נכללים בכותרת של בני נוח, ככה מבואר ברש"י, ברן, בראשונים, במסכת נדרים בדף למד א', וזה היסוד שעם ישראל נקראים בני אברהם, יצחק ויעקב, ואין קוראים אבות אלא לשלושה, כמו שכתוב בגמרא בברכות דף ט"ז עמוד ב', ואילו אומות העולם, גם אלו שהם עשיו וישמעאל, שהם שורש הרע, כמו שאומר הזוהר הקדוש, הם נקראים על שם בני נוח. למה הם נקראים בשם בני נוח? למה הם לא נקראים בשם בני האדם הראשון? זה עוד סוגיה, אני לא רוצה להיכנס לעניין הזה, בעניין של הגדרה של בני נוח, הגדרה של בני האדם הראשון, למה בכלל לא כולנו נקראים בתואר של אדם הראשון? זה דיברנו בפעמים אחרות ולא נכפול את הדברים שוב. בכל אופן, מה שאנחנו רוצים לדון בשיעור הזה, אחד, מי נקרא חסיד אומות העולם? שתיים, למה הם נקראים חסידים? שלוש, האם מותר להשתתף בהלוויה של חסיד אומות העולם? ארבע, האם מותר לומר קדיש והשכבה לעילוי נשמת אדם שהוא היה מחסידי אומות העולם? ובכלל זה נדון לגבי גר שנתגייר וההורים שלו תומכים בו. הם אומרים לו, אנחנו אינדיבידואלים, אנחנו אנחנו הגיוניים, שכליים, הם נוצריים או ישמעאלים, לא משנה מה, הם או אתאיסטים, הם אומרים, אבל אתה בחרת לך את הדרך, אנחנו נותנים לך תמיכה חודשית, וגם כן מביאים לו ירושה, אף על פי שהגמרא אומרת שגוי, הוא לא מתייחס אחר אביו. ואין לו חייס. גוי אין לו חייס. והוא לא יורש גם את אביו. בכל זאת יש לו זיקה לאביו. יש לו איזה זיקה. סוף סוף אבא שלו הביא אותו לעולם. אז האם מצד זה שאבא שלו הביא אותו לעולם, הוא נקרא אותו הגוי שתומך בבן שלו, הגר, האם הוא גם נקרא בכלל חסידו מות העולם? ומה דין לגבי הקדיש שלו? וכמובן, יסוד היסודות של הסוגיה הזו, לדון בה בעניין של שורש הנשמה שלהם, איפה הם נמצאים בגן עדן, אם נאמר שיש להם עולם הבא, אז מה, איזה עולם הבא מדובר? האם העולם הבא הכוונה אחרי המוות שהם מתים אחרי י' בית חודש ושם הם הולכים להתענק בעולם הנשמות? או העולם הבא שלהם הכוונה שמה שחזל דרשו, האם יש להם חלק או אין להם חלק? למאן דאמר שיש להם חלק לעולם הבא, וככה לומד הרמב״ם גם בהלכות תשובה בפרק ג' הלכה, גם בהלכות עדות בפרק י' א', גם הרמב״ם בהלכות מלכים בפרק ח' הלכה י' א', כותב הרמב״ם מפורש, בשלוש מקומות הרמב״ם חוזר על זה, שגם הגויים, אלה שהם חסידי אומות העולם, שאנחנו עוד מעט נראה מהם, יש להם חלק לעולם הבא. האם איזה עולם הבא אנחנו מתכוונים? האם אחרי התחייה או עולם הבא הזה? זה בעצם רבותיי הכותרת, וזה סוגיה כבדה מאוד, אבל צריך לברר אותה. מה העניין הזה של חסידי אומות העולם? אז נפתח בדברי הזוהר הקדוש בכמה מקומות שמדבר על הנשמה של הגוי. מה זה הנשמה של הגוי? בכלל יש לגוי נשמה? אז כותב הזוהר הקדוש בזוהר חדש בפרשת בראשית בדף י' עמוד ב', הגוי אין לו נשמה, אלא יש לו סך הכל נפש חיה. וכך כותב הגאון החסיד רבי שניאור זלמן מלדי בספר התניא, כותב גם כן שהגוי אין לו שום חלק נפש, יש, אין לו חלק ברוח ובנשמה, אלא סך הכל יש לו חלק בנפש, וגם הנפש הזו היא נפש בהמית, ואמרנו שיסודו מובא בזוהר החדש בפרשת בראשית בדף י' עמוד ב'. וככה ראינו גם כן בזוהר הקדוש בפרשת בראשית, דף מ"ז עמוד א', שם הזוהר הקדוש מדבר על נשמת הגוי, אבל שוב, מה שאנחנו אומרים נשמה של גוי, זה לא באמת שיש לו חלק בנשמה, יש נפש, רוח, נשמה. פעמים שהנשמה תיקרא נפש, פעמים שהנפש תיקרא נשמה, יש זה משחק מילים. כשאתה אומר שלעילוי נשמת, תראו פעם בדור הקודם היו כותבים לעילוי נרן, נפש, רוח, נשמה. ביארנו את זה גם בשיעורים אחרים, ואולי גם פה יום אחד, גם בעזרת השם נבאר מה זה הנפש, מה זה הרוח ומה נשמה. בכל זאת, הגוי, כשאנחנו מדברים עליו, אם עכשיו נשתמש בשיעור בלשון שיש לו נשמה, זה סך הכל לשון מושאל, כי בחלקים של הנשמה, שיש לה נפש, רוח ונשמה, יש גם חיה יחידה, אבל לא ניכנס לזה, בנרן שלו יש לו סך הכל נפש בהמית, אבל גם הזוהר ישתמש, אם הוא ישתמש בלשון נשמה לגבי הגוי, וכבר הוא ביאר שאין להם נשמה, אלא סך הכל נפש בהמית, נפש חיה זה נקרא, לכן גם אנחנו יכולים להשתמש בלשון הזו, וכותב הזוהר הקדוש בפרשת בראשית, דף מ"ז עמוד א', שכל נשמתם של אומות העולם, הם מצד הסיטרא אחרא. גם הזוהר בכמה מקומות כותב את היסוד הזה, כמו למשל בזוהר ויחי, בדף רש"ח, שם הזוהר הקדוש גם בזוהר חדש מדבר מזה, הזוהר הקדוש אומר שם בזוהר, בפרשת ויחי דף רש"ח, שהגוי לא רק בחייו הוא תמה, אומר הזוהר, תיזהר שלא להתקרב לגוי. הגאון רבי שמעון זוננפלד, שהיה פה רבה של ירושלים, עליו השלום, מסופר שבא השלטון, הוא היה צריך לפגוש את השלטון האנגלי, כשהוא בא אצלו, הוא לא רצה, הוא נמנע מפה ומשם, כשלא היה לו ברירה, הוא היה מוכרח ללכת אליו, הוא הלך אליו, לפני כן הוא טבל. כשהגיע אליו, היה מוכרח ללחוץ לו יד, לחץ לו יד. כשיצא ממנו, הדבר ראשון הלך לטבול במקווה. אתה מבין? תומת גוי. היום יש לך, עובדים אצלך בבית גויים, הולכים אנשים, אתה לוחץ להם ידיים. יש לך... אנשים אומרים לי, בטבריה, בדרום, בכל מיני מקומות. כבוד הרב, יש לנו חברים גויים יותר טובים מיהודים. בר מינם. אסור להגיד כזה דבר. אתה יכול להגיד שיש לך אנשים מכרים, אנשים שאתה עובד איתם וכדומה. זה גם דבר שצריך לדבר עליו, תרשום בפנקס. בכל אופן, אומר שם הזוהר הקדוש שהגוי... הנשמה שלו, כך כותב הזוהר ובראשית ממזיין, כל נשמתם של הגויים הם מצד השמאל ומצד הסיטרא אחרא, מצד הטומאה. זה כל המהות שלהם. טומאה, טומאה, טומאה. ואילו אנחנו יהודים, קדושה, קדושה, קדושה. זה ההבדל בין עם ישראל לבין אומות העולם. כתוב ברמב״ם, שלמה הרמב״ם אומר בהלכות תלמוד תורה בפרק ראשון, מקורו כבר בגמרא בסוכה מבית עמוד א', ומרן פסק את זה להלכה, שכאשר האדם, הבן שלו מתחיל לדבר, בא הבן שלך מתחיל יודע לדבר קצת, אתה מתחיל ללמד אותו דבר ראשון את הפסוק, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. אני לפני אולי 12 שנה עשיתי שיעור שלם רק על זה, למה דווקא הפסוק הזה מלמדים אותו. אחד הביאורים שאני ביארתי לפי הרמב״ם מלכות מלכים, שהרמב״ם כותב שמה פירוש הפסוק תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, שלנו, עם ישראל, לנו שייך התורה. אנחנו קיבלנו את התורה בירושה, אבל אומות העולם אין להם את התורה בירושה, כי סך הכל מה יש להם? שבע מצוות בני נוח. והיות ואומות העולם אין להם את כל התרי"ג מצוות, אלא סך הכל שבע מצוות בני נוח, וכל התורה שייכת אך ורק לעם ישראל, לכן הדבר הראשון שאתה מלמד את הילד, דע לך כמה אתה, הנשמה שלך, כמה היא חשובה נשמת היהודי. דע לך, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. התורה היא שייכת אך ורק לעם ישראל. תראו איזה יפה זה בלשון הרמב״ם. כותב הרמב״ם בהלכות מלכים בפרק ח' הלכה י', משה רבנו לא הנחיל התורה והמצוות אלא לישראל. שנאמר, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. מה עם הגרים? גרים שרוצים להתגייר? גם נכללים בזה. למה? כתוב בפסוק, ככם כגר. ולכל הרוצה להתגייר משאר האומות, שנאמר ככם כגר. למה? כי גר שנתגייר כקטן של הולדה, כמו שהגמרא דורשת בהבמות, למשל, בדף כ"ב, בדף מ"ז, מ"ח, הרבה מקומות. אז ממילא הוא נכלל, הגר שנתגייר כקטן של הולדה, הוא נכלל בכלל תורת ישראל. אבל מי שלא רצה, זאת אומרת, גוי שלא רוצה לקיים את השם המצוות, הוא לא רוצה להתגייר, אין כופין אותו לקבל תורה ומצוות. אתה לא כופה את הגוי, בוא עכשיו תשמור את התורה ואת המצוות. אין כפייה. ויש בזה גם כן עניין שהמשך חוכמה כותב, כיוון שעם ישראל היו במעמד הר סיני, וראו וכל העם רואים את הקולות, ראו את את הקדושה במקולות והברקים במעמד הר סיני, אז הם ראו את הכל מוחשי. ברגע שהם ראו מוחשי, ממילא אתה יכול לתבוע אותם, כמו שהגמרא אומרת בכתובות פיוו, עמוד א' למשל, שקופין אדם שלא רוצה לקיים מצווה, קופין אותו, גמרא בחולין דף קופיות, ועוד. אבל גוי שלא עמדו רגלם על הר סיני, לא פסקה זו המתן, כלשון הגמרא בשבת קוף מבב עמוד א'. ולכן כותב המשך חוכמה, אתה לא קופה אותו לקיים את התורה ואת המצוות. טוב, זה יסוד שיש מה להעריך בו. בכל אופן, לכן מלמדים את התינוק, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. למה דע לך שאתה נשמה שלך, נשמה חלק אלוקא ממעל. אתה לא רק נפש, לא רק רוח, גם נשמה אלוקית יש בך. ולכן מלמדים את הילד, דבר ראשון, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. להחדיר לו שהקדושה שלו, קדושת הישראל שבו, היא גדולה מאוד. כמו שתמיד אני אוהב להביא את הראייה מאנשי כנסת הגדולה, מברכת ההבדלה. כשאנחנו אומרים בברכת ההבדלה, אתמול עשינו שיעור בשבת קודש, היינו בבית שען, היה לי ברית שם, אז עשינו שיעור שלם על זה, שבברכת ההבדלה כתוב, להבדיל בין קודש לחול ובין אור לחושך ובין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה. אז יש פה ארבע מול ארבע, יוצא שישראל, יהודי, הוא נקרא קודש, הוא נקרא אור, הוא נקרא ישראל, כמובן, מה הוא נקרא עוד? יום השביעי, יהודי הוא נקרא שבת, אנשים לא מבינים מה זה מהות הנשמה שלהם. נשמת היהודי נקראת ביום חול, נקראת שבת. אז מה זה נקרא בשבת? ומה זה נקרא תלמיד חכם? בהרבה יותר. אבל זה כתוב, זה כתוב באנשי כנסת הגדולה, לא חידשתי כלום. סך הכל תרגמתי את מה שאנחנו אומרים כל שבוע בברכת ההבדלה. אני פעם ראשונה ששמתי לב לזה לפני כמה שנים, בכיתי כמה חודשים כל מוצאי שבת בהבדלה. לא הייתי עוצר. ברוב התרגשות. אני שבת. רגע, אתה אומר, להבדיל בין קודש לחול ובין חושך ובין יום השביעי. ובין יום השביעי לששת המעשה. רגע, ועכשיו אני הולך לששת המעשה. אמרתי לעצמי, איך יכול להיות שעכשיו אני הולך לשתי למעשה? אני השבת בעצמי, עכשיו הייתי שבת בתוך שבת, עכשיו אני יוצא מקדושת שבת רגילה, אני הולך לקדושת חול, אבל אני בעצמי, היום הוא חול. הזמן, בקדושת הזמנים, הזמן הוא חול, אבל אני בעצמי, אני שבת. תאר לך מה זה. אז לא מהללים שבת, לא מהללים את הנשמה, מה זה נשמת היהודי? כמה נשמה, כמה נשמת היהודי, כמה היא קדושה, כמה היא חלק אלוקא ממעל. מי שיתבונן במה שאני אמרתי, אבל זה עכשיו לא שיעור אגדה, ולכן אני לא מעריך בזה, ויש הרבה הרבה מה להעריך בסוגיה הזו. בכל אופן, בעניין הזה כתוב, אמרתי שלכן מלמדים את התינוק את הפסוק הזה, להחדיר לו שהתורה ירושה אך ורק לעם ישראל היא נחלה, ולא לאומות העולם. אז נחזור, זה מה שאומר הזוהר שם בבראשית דף מ"ז, שנשמת היהודי, נשמה חלק לא קמימה, נשמת הגוי היא מצד השמאל, היא מצד הסטרה. עד כדי כך הזוהר כותב בפרשת פנחס בדף רשיותת, שאיך אתה יודע מי גוי ומי יהודי? אומר הזוהר הקדוש, שתראה גוי, הוא אף פעם לא מתנענע. זה יודעים את זה היום, בארץ, בחול, כל מקום שאתה עומד, יודעים תמיד מי בא מארץ ישראל. למה תמיד הוא זז? ימינה, שמאלה, שמאלה, ימינה. אומר הזוהר הקדוש, למה בסוד הפסוק, נר השם, נשמת אדם. אומר הזוהר הקדוש, הגוי, הנשמה שלו נחשבת כמו עץ יבש, ולכן הוא לא יכול להתנענע. אבל היהודי הוא עץ חי, ולא סתם עץ חי, הוא עץ שמוליד פירות ופירי פירות. ואתה לוקח ממנו את הזרע שלו וממנו אתה מגדיל עוד. זה נשמת היהודי. כך, נכון? היה מעשה עם הגאון רבי יהודה צדקה עליו השלום. אמת? אז לכן כל מצווה שהיא מקדשת את האדם, היא מוסיפה לו בהערת הנשמה, ואנחנו שיש לנו תרי"ג מצוות, אנחנו מתקדשים מאוד. וכך כותב הזוהר הקדוש בפרשת ויקרא, בדף י"ד, אומר הזוהר הקדוש שהגויים הם משורש הרע. כל הגזע שלהם מושרש בהם שורש של רע. עד כדי כך, בזוהר חדש, עכשיו למדנו ברות, בדף ק"א, שם הזוהר הקדוש כותב, מי זה נקרא עשיו וישמעאל? עשיו וישמעאל אלו נמשלים לרימה ותולעה. זה ההגדרה שלהם. אבל יהודי, אפילו במיטתו, תראה כמה יש לך דיני תומת אוהל. למה הגוי לא מתמה? אומר הזוהר, בכמה מקומות, מהם בזוהר ויחיד הפרש חף שהזכרנו, כיוון שכל התומעה שלו כבר יצאה. כשהוא היה חי, כולו היה מציאות של תומעה. ברגע שהוא מת, כבר לא נשאר מקום לבוא ולנוק ממנו, לכן כל התומעה ברחה ממנו, ולכן הוא לא מתמה. מה שאני כן, הישראל, כשהוא חי, תראה מה, הוא כולו קודש, אבל כשהוא נפטר, הוא מת, אז הוא מתחיל לתמות. כך אומר הזוהר הקדוש, אור החיים הקדוש מדבר מזה בכמה מקומות, נראה לי בפרשת חוקת, גם כן שם הוא כותב את היסוד הזה, וזה בזוהר מפורש. וכך כותב גם כן הזוהר הקדוש מביא בהידרה בפרשת נסו, בדף קכ"ב, דומה לזה בתיקוני זוהר, בתיקון סמכתת, בדף קה. הזוהר הקדוש אומר שמשה רבנו ביקש מהקדוש ברוך הוא ואמר לו, ריבון עלמא, אני מבקש ממך שלא תשרה שכינה באומות העולם אלא אך ורק בעם ישראל. ונתקבלה תפילתו של משה. ואין השכינה שורה אלא אך ורק על עם ישראל. אז אותם, כל אומות העולם, קודם כל השורש שלהם הוא שורש של הרע. משורש צפה, משורש הנחש יוצא צפה. אז אני שואל, אז איך בכלל אנחנו באים לדון פה בשיעור על חסידי אומות העולם? איך יכול להיות שמאומות העולם יוצא גם כן חסידים? איך יכול להיות? ועוד אנחנו עכשיו רוצים לדון, האם יש להם חלק לעולם הבא או אין להם חלק לעולם הבא? והאם תגיד עליהם קדיש? איך יכול להיות? הרי מה עכשיו אמרנו, כל המקורות שהבאנו עכשיו? שהגוי כולו מה? רוע. אם כולו רוע, עשיו וישמעאל זה רימה ותולעה, נשמתם שורש הרע, הבאנו זוהר בראשית ממזיים, זוהר ויקרא י' ד', זוהר החדש רות ק' א', זוהר ויחירש כף, תראה כל כך הרבה מקורות ויש עוד, ולא רוצה להלאות אתכם במקורות, אבל הזוהר הקדוש מלא מזה, שנשמת הגוי הוא סך הכל נפש חיה, כלשון הזוהר החדש בראשית י' ד'. אז אם הוא רע, איך יכול להיות שעושה חסידי אומות העולם? אומר הזוהר הקדוש בפרשת משפטים, בסבא דמשפטים, בדף צדיהי עמוד ב', שמצאו בספר של החכמים הקדמונים, במתוק מדבש, זה בחלק ו' עמוד ש' מ'. מאחר שאין הסתרה אחרה, שם הזוהר מדבר, והבאנו בכמה מקורות פה, כמה מקומות פה בשיעור, גם השנה, גם שנה שעברה, אם אתם זוכרים שדיברנו על הממזרים, וכשדיברנו על סיבת מיטת הנפלים לפני, ועשינו כמה שיעורים שדיברנו על הפסוק, שבקהלת, שבהנה דמעת העשוקים ואין להם מנחם, נכון? אז דיברנו על העניין של הממזרים, ודיברנו על העניין של הגרים, ועוד, ולא סיימנו. יש עוד, באותו זוהר שם, בפרשת משפטים בדף צדיה עמוד ב', שם הזוהר הקדוש כותב, שכשבאה סיטרא אחרא ועשקה נשמות קדושות, הרי היא עשקה, היא באה ולקחה, חטפה מפה וחטפה מפה, היא כל פעם מנסה לחטוף. וברגע שהיא חטפה מכל מיני מקומות, היא מחפשת עכשיו, ברגע שהיא מתמלאת, מה קורה? כשאדם אוכל יותר מדי, מה קורה לו? חוץ מכבודכם, כבוד המקום, הוא מקיא. גם הסיטרא אחרא שבלעה נשמות של הסיטרא אחרא, או, אבא של הכלה. אנחנו לא מפסיקים באמצע השיעור, אבל טוב שבאת. תראה, הנה, הוא מחתן, והוא בא לשיעור. בא, לשיעור. בא, בא, שרב אשרי חלקו. יהיה רצון שיהיה להם בשעה טובה מוצלחת. איזה היום, אנשים חודש לפני כבר לא באים. מה אתה מדבר? בקיצור, אשריו אשרי חלקו. אז אומר הזוהר הקדוש, כאשר הסיטרא אחרא באה ובלעה את כל הנשמות, היא רוצה עכשיו, ברגע שיש לה הרבה נשמות, ויש לה נשמות קדושות, היא מתחילה להקיא אותם. חיל בסוד הפסוק, חיל בלעה ויקיאנו. אותם הנשמות הקדושות שהיא בלעה, מה קורה איתם אחרי שהיא מקיאה אותם? אומר הזוהר הקדוש, המנן בספרי קדמאי, ראיתי בספרי הקדמונים, שמהם נולדים חסידי אומות העולם וממזרים תלמידי חכמים. כלומר, מאיפה? הרי אם זה שורש הרע, גוי הוא שורש הרע, איך יוצא משם חסידי אומות העולם? תשובה, זוהר משפטים צדיה עמוד ב', כי פלטה אותם, הסיטרא אחרא הקיעה אותם ופלטה את הנשמות הקדושות, וכיוון שהיא פלטה אותם את הנשמות הקדושות, מאלה הם נשארו. איפה הם הולכים? הולכים לעשות טובות ליהודים. הולכים וחושבים לקיים את מצוות השם. היום יש לך אגודות, ויצא לי כמה פעמים, יותר מכמה פעמים ספורות, לפגוש כל מיני גויים. ואתה רואה אותם שיש להם קבוצות שהם רוצים לקיים מצוות. אתם יודעים שהשבת הם לא יכולים לשמור. גוי ששומר שבת, קובעת את הגמרא בסנהדרין ונחת עמוד ב', חייב מיתה. אבל אחרי המאה ועשרים שלהם, כשהם עולים למעלה, הם שומרים שבת או לא, יש לי בזה שיעור שלם, אבל תראו רק מראה מקום, תראו בזוהר בתרומה, בדף קופנון, קוף נון, שם הזוהר הקדוש מביא, שמכריחים את הגויים לשמור שבת למעלה בעולם הבא. פה בעולם הזה אסור להם לשמור שבת, כי גוי ששומר שבת חייב מיתה. ולמה? אז אני הסברתי את זה, אחד ההסברים, לפי מה שאמרנו מקודם, שמה עם ישראל נקרא? שבת. אז ממילא, אדם שהוא יהודי, שהוא שבת, הוא השבת בעצמה, זה סי בסי, זה פתיח בה, הוא שייך בשמירת השבת. אבל גוי שנשמתו מסיתרא אחרא, הוא לא שייך בשמירת השבת. לכן פה בעולם הזה הוא לא שייך בשמירת השבת. אבל בעולם הבא, שזה עולם הנשמות, זה עולם אלמא דקושטה, עולם האמת, שם מכריחים אותו לשמור שבת. ואז הוא רואה בזה את גדולת ומעלת ישראל. יש הרבה מה להעריך בפרט הזה. בכל אופן, כך אומר הזוהר הקדוש בפרשת משפטים, בדף צדיה עמוד ב', שאיך באים הנשמות האלה של חסידי אומות העולם? מכאן, מזה שפלטה אותם הסיטרא אחרא. איפה העולם הבא שלהם למעלה בשמיים? אז יש על זה זוהר בפרשת פיקודי, בסופו, דף לפני הסוף, בדף רס המחת עמוד א', שם הזוהר מדבר על השבעה היכלות, ושם בהיכל השביעי בסוף, הזוהר הקדוש מביא שם שמאותו היכל יוצא, פתח כזה ופתח כזה, ואז יוצא ארבעה פתחים, אותו היכל. ושם באותם ארבעה פתחים, אומר הזוהר הקדוש, אני לא מעריך אתכם, זה יותר מעמוד שלם בזוהר, רק זה לבד יש מה להעריך בו, אומר הזוהר הקדוש, במתוק מדבש, זה בעמוד תקפ"ב, תקפ"ג, יש מקום מתוקן בכל פתח ופתח לאותם חסידי אומות העולם שלא הראו לעם ישראל, והשתדלו עמהם באמת. כלומר, המטרה שהוא הציל את היהודי, זה לא בשביל לקבל צלש, אלא הוא הציל אותו באמת בגלל שהוא אוהב את עם ישראל, ולא בשביל לקחת כסף או מדליות או כל מיני דברים. אם הוא עושה את זה לשם שמיים, מאהבת עם ישראל, אלו נמצאים שם ויש להם מנוחה, אומר הזוהר הקדוש. שגוי שעשה טובה ליהודי, והשתדל באמת לעשות לו טובה, הוא נכלל בכותרת של חסידי אומות העולם, שהוא יקבל חלק לעולם הבא למעלה. אז אמנם העולם הבא שלו ודאי זה לא כמו העולם הבא שלנו, אבל יש לו משהו, יש לו איזה חלק, ובעזרת שם בהמשך אנחנו נמשיך. עד כאן רבותיי, הייתה הקדמה לבאר מעט מן המעט, מה זה, איפה מקור נשמת ישראל, איפה מקור נשמת הגויים. לעומת זה למדנו מעט, לא הרחנו, אלא למדנו מעט על העניין של נשמת הישראל, כי מכלל הן אתה שומע עליו, מכלל עליו אתה שומע הן, ויצא לנו מפה גם כן, מאיפה נולדים החסידי אומות העולם, ואיך הן מקומם בעולם הבא, כמו שכותב הזוהר בפיקודי דף מסמכת. עד כאן רבותיי, היה החלק הזה של ההקדמה. עכשיו, בשאלה הראשונה ששאלנו, האם גוי יש לו חלק לעולם הבא, ואיזה גוי יש לו חלק לעולם הבא? אז יש בזה מחלוקת בגמרא במסכת סנהדרין בדף קה עמוד א', מחלוקת בין רבי אליעזר לבין רבי יהושע. האם גוי יש לו חלק לעולם הבא או אין לו חלק לעולם הבא? הגמרא הביאה שמה דיון. כתוב שבלעם אין לו חלק לעולם הבא. אומרת הגמרא, אולי נדייק מפה, שבלעם אין לו חלק לעולם הבא, אבל שאר הגויים, שאר אומות העולם, כן יהיה להם חלק לעולם הבא. יש שקשו על הגמרא הזו, לכאורה הפוך הייתי צריך להגיד. שהגמרא באה להגיד שפשוט שגוי ודאי אין לו חלק לעולם הבא, אלא בלעם, היות הוא היה נביא השם, לכן הגמרא רצתה להגיד עליו שאין לו חלק לעולם הבא, אבל שיש לו, ואז הגמרא באה להגיד שאין לו חלק לעולם הבא. אבל מאיפה תבוא ותגיד ששאר הגויים יהיה להם חלק לכל העולם הבא. ככה רצו להקשות, אבל בכל אופן ככה כתוב בגמרא מחלוקת בברייתא, וזה תוספתא במסכת סנהדרין פרק י"ג. בואו נקרא לכם את הגמרא. רבי אליעזר אומר, כתוב בפסוק, ישובו רשעים לשאול הכל גויים שכחי אלוהים. אתה קורא תהילים פרק ט', שם זה כתוב. מה פירוש הפסוק? ישובו רשעים לשאול אלו פושעי ישראל. אלו שהיו פושעי ישראל, איפה חוזרים? לשאול, למטה, כמו שכתוב בגמרא בירובין ט עמוד א'. מה זה כל גויים שכחי אלוהים? אומרת הגמרא, אלו פושעי אומות העולם, ויש גורסים אלו אומות העולם. מה אתה רואה מפה? שאומות העולם, מה הדין שלהם? כל גויים שכחי אלוהים. אומר רש"י, מה הפירוש? אומר רש"י, כן? ובנך, מה הנינו כל גויים שכחי אלוהים? דמשום אחי, בורר הקדוש ברוך הוא הרשעים שבהם ונותן אותם בגינם ואין להם חלק לעתיד, אבל השאר יש להם חלק. אמר לו רבי יהושע, וכי נאמר בכל גויים? והלא לא נאמר אלא כל גויים שכחי אלוהים, אלא ישובו רשעים לשאול מה הנינו כל גויים שכחי אלוהים, ואף אותו רשע נתן סימן לעצמו, אמר תמות נפשי מות ישרים, אם תמות נפשי מות ישרים תהיה אחריתי כמוהו, ואם לא בני הולך לעמי וכו'. כתוב בגמרא, פה בסנהדרין שקראנו עכשיו, בלי להאריך בהרבה, כתוב בגמרא מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע, האם הגויים יש להם חלק לעולם הבא או אין להם חלק לעולם הבא. הכסף משנה, בהלכות מלכים, פה במקום, בסוף פרק ח', כשמביא את ההלכה הזו, אז הוא מחליף את הגרסאות בין רבי אליעזר לרבי יהושע, לכן אני אלך איתכם לפי איך שהכסף משנה מביא. לשיטת רבי אליעזר, גוי אין לו חלק לעולם הבא. לשיטת רבי יהושע, גוי שלא הרע לעם ישראל כמובן, ועוד רגע נראה מה נכלל בו, גוי כן יש לו חלק לעולם הבא. כך יש מחלוקת בין רבי אליעזר לבין רבי יהושע. ואנחנו יודעים שכשיש מחלוקת בין רבי אליעזר לבין רבי יהושע, הלכה כמו מי? חכה רבי יהושע, יפה אמרתם. למה? כי רבי אליעזר שמותי. וכיוון שרבי אליעזר שמותי, יצא מבית שמיים, כמו שכתוב ברש"י בשבת קופלמד, בנידה דף זין, בבבא מציעא נ"ט עמוד ב' ועוד, אז היות והוא נקרא שמותי, הלכה לא נפסקה כמוהו. באמת, הרמב״ם בשלוש מקומות להדיא כותב בהלכותיו שההלכה נפסקה כשיטת התנאים, כמו שיטת רבי יהושע לדידן, שחסידי אומות העולם יש להם חלק לעולם. וכך כותב הרמב״ם בהלכות תשובה בפרק ג' הלכה ה', כך כותב הרמב״ם בהלכות עדות בפרק י' וכך כותב הרמב״ם פעם שלישית והיא האחרונה בהלכות מלכים בפרק ח' הלכה י' כותב הרמב״ם מפורש שהגויים יש להם חלק לעולם הבא. איזה? אלה שהם חסידי אומות העולם. אמנם יש לזה קצת סתירה מהרמב״ם בלכות איסורי ביאה, ששם משמע ברמב״ם שהוא סובר שאין להם חלק לעולם הבא, אבל בכל אופן אולי נדבר על זה בהמשך ולבאר את שיטת הרמב״ם, אבל בכל אופן ברמב״ם בשלוש מקומות להדיא הוא כותב שההלכה נפסקה כשיטת רבי יהושע. למה? אומר הכסף משנה, אומר מרן בקסם, למה? כמו שאמרנו, היות ורבי אליעזר ורבי יהושע, היות ורבי אליעזר הוא שמותי, לכן הלכה נפסקה כרבי יהושע, והרמב״ם פוסק הלכה כדעת רבי יהושע, שמה? שגוי יש לו חלק לעולם הבא. אבל הרמב״ם, כשמדבר בהלכה הזו, לא סתם אומר שגוי יש לו חלק לעולם הבא, הוא לא מחלק פה עולם הבא סתם, אלא הרמב״ם כותב כמה תנאים בשביל שגוי יהיה לו חלק לעולם הבא. התנאי הראשון, שהרמב״ם אומר שהגוי צריך לשמור שבע מצוות בני נוח. התנאי השני, לא מספיק שיהיה לו שבע מצוות בני נוח, אלא הוא צריך גם כן להיות נזהר באותם המצוות שהוא צריך לקיים אותם. הוא צריך להיות זהיר לקיים אותם, ואותם המצוות, אבל לא תעשה, הוא צריך להיזהר שלא לעבור עליהם. הוא צריך להיזהר מגילוי עריות וכן על זה הדרך. תנאי שלישי, אומר הרמב״ם, שהוא מקיים את השם המצוות בני נוח, לא סתם כי הוא מבין אותם בהכרי הדעת. הוא מבין בסברה איך יכול להיות לבוא ולגזול למישהו כסף. איך? איך אפשר? הוא מבין בהכרי הדעת שלו בהבנה כמה צריך להיות זהיר שלא לקחת את אשת פלוני, אשתי של פלוני. למה? זה גילוי עריות. איך אני אבוא ויעשה צער לאותו אדם? הרי יש לו אישה, איך הוא יבגוד בה? וכן על זה הדרך. כל אותם המצוות שהוא מקיים אותם בגלל שהוא מבין אותם בשכל, ולא בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה, זה נקרא הכריע הדעת. בדעת הוא מבין. גוי תשאל אותו, צריך לכבד את אבא ואת אמא? גוי נורמלי, מנורווגיה, יגיד לך שכן. פה, בעזה, או בשכם, או בכל מיני מקומות, הוא יגידו לך שלא. אבל אני אומר בלשון הזה. אבל, בעיקרון גוי גם מבין בכלל, וגם זה יש דעות בראשונים, שהאם שאר המצוות, האם גוי שמקיים מצוות, חוץ מאשר המצוות לנוח, האם מקבל על איזה שכר, ובכלל בגמרא בחולין דף צדי ב' עמוד א' כתוב שלא רק שבע מצוות יש להם, אלא הגמרא למדה שמה מהפסוק בזכריה, פרק י' א', הגמרא דרשה שמה שכתוב 30, איך כתוב שם בגמרא? חולין צדי ב' עמוד א', הגמרא מביאה למטה, אולה אמר, הנה נפתח בדיוק, אומרת הגמרא, כתוב בפסוק, ויקחה 30 הכסף, אולה אמר, שורה אחרונה בעמוד, אלו 30 מצוות שקיבלו עליהם בני נוח. 30 מצוות. אז איך שבע מצוות אמרנו? איפה 30? אולה אמר, 30 מצוות שקיבלו עליהם בני נוח. אז מוישה אומר לך, יש לך שבע אבות מלאכה. לא, אבל זה חייב להיות כל אב שיש לו תולדה. אם כל אב יש לו תולדה אחת, ואתה אומר שיש שבע, אז כמה יוצא לך? 14, איך הגעת ל-30? אולי בכתב יד של השס. אז מה? אז לפי זה יצא שמה? אבל פה כתוב 30 מצוות. אל תסתבך, רשי שואל את השאלה שלי. רשי שואל, אל תסתבכו. אומר רשי, רשי בכל מקום, פותר לנו את הראש. בערבית אומרים, אתם יודעים איך אומרים? איך אומרים? קודם כל, רשי. אוול רשי. קודם כל רש, ראש, ואחר כך רש. מה כתוב? 30 מצוות אומר רשי? לא נתפרשו. לא נתפרשו. וגם זה מתוך כל ה-30 המצוות שלהם, הגמרא אומרת פה, אולה אמר שכמה מצוות הם מקיימים? סך הכל 3. הם זהירים רק ב-3. מה ה-3 הם זהירים? הראשון, אומרת הגמרא, שאין כתובי, אין כותבין כתובה לזכרים. זה שהם חשודים, חשודים. אבל לעשות חתונה ברוב עם הדרת מלך בר מינן, ולכתוב כתובה, זה לא. השבת, הייתי בבית שען, עשו שיעורי תורה וברית, והיה שמחה גדולה, אז היה שם מישהו בכה, אמר, רוצה לדבר איתך. טוב, בא אליי אחרי השיעור, בוכה. אומר, כבוד הרב, אני מוכרח להגיד לך, אין, אני מרים ידיים. המשפחה שלו גרים במושב על יד בית שען. גם שם הפעם עשיתי איזה ברית באיזה שבת אחת, באחד הזה. בקיצור, הוא אומר, היה שם ברית, היה שם חתונה יום שישי. יום שישי. הביאו שם איזה מהבול אחד. מהבול. בן דוד שלו התחתן. הוא אומר, מהבול התחתן, הוא קורדי הבחור. והבחורה מקיבוץ, אשכנזיה. הביאו שם איזה מישהו, זה לא מחייב דווקא אצל אשכנזים, חס ושלום, זה המציאות, זה הסיפור שהיה. הביאו שם איזה מעבול, הוא אומר, לבש איזה חליפה, הביא איזה כיפה קטנה, הוא אומר, לא בירכו 7 ברכות, שום דבר. הוא אומר, התחיל, הוא אומר, לקח את הכוס יין, והתחיל לזרוק בדיחה אחרי בדיחה, בקיצור לצן החצר. כל בדיחה כולם מתפוצצים, מתחילים לשים לו, אתה יודע, מדביקים לו 100 שקל מפה, 100 שקל משם, הוא רואה שהחבר'ה נהנים ויאללה. הוא אומר ככה, כבוד הרב, 15 20 דקות בדיחות, בדיחה ועוד בדיחה, וכולם נקרא עם יצחוק, החתן והקלה. הוא אומר, אחר כך הוא תופס את הכוס, הוא אומר, עכשיו אנחנו בטקס של הקידושין, והנה, הוא מביא לה את הטבעת, אומר לה, יופי, תקדשי עכשיו את בעלך. כן? ספר לכם סיפור, יום שישי, עכשיו. לוקח, אומרת לו, הרי אתה מקודש לי. מה זה? איפה הגענו? איפה הגענו? טוב, הוא אומר, לא 7 ברכות, הוא אומר, אחר כך כתובה. הוא אומר, מי כותב כתובה? האישה כותבת לא כתובה. אני מתחייבת לך שאתה אהוב שלי ואני לא בוגדת בך. מה זה, תגיד לי? תראה פה מה הגמרא אומרת, גויים! גויים קיבלו על עצמם 3. אחת, שאין כותבין כתובה לזכרים, בר מינן, לא אוהב להיכנס לדברים האלה. ואחת, שאין שוקלין בשר המת במקולין. הם, כשמת להם מישהו, אין להם בעיה, הם אוכלים אותו. אבל לקחת אותו, לשים אותו באטליז, למכור אותו, זה הם לא מוכרים אותו באשפר. תמיד? זה באטליזים, הם לא שמים אותו. זה היה החידוש אצל רבי עקיבא, ששקלו את בשרו במקולין, כמו שכתוב בגמרא במנחות כ"ט עמוד ב'. זאת אומרת שאפילו גוי, שהוא לוקח מת ואוכל את המת, בר מינן, אבל הם לא לוקחים בשר ומוכרים אותו. אבל פה, כן, אבל זה, ואחת שמכבדים את התורה. גם גוי, שחייב ב-30 המצוות האלה, שרשי כותב שלא נתפרשו, כן? הגרא כן מפרש אותם. התורה תמימה כן מפרש אותם. יש עוד מהמפרשים שפרשו ואמרו לנו איזה 30 מצוות אלה. אבל שלושת המצוות האלה, תראה, אפילו גוי מכבד את התורה, והיום בר מינן, תראה איפה אנחנו נמצאים. אז זה בכל אופן רואים שאותם המצוות האלה שהגויים, הם מקיימים אותם, הם מקבלים עליהם שכר לעולם הבא. אז הרמב"ם כותב, אמרנו, כמה תנאים? 4 תנאים. אחד, אמרנו שמקיימים 7 מצוות בני נוח. 2, מה אמרנו? שהם נזהרים לקיים אותם. 3, לא עושים את זה בגלל אחרי הדעת, אלא בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה אותם, מפי הגבורה נצטוו. 4, לא סתם נצטוונו מפי הגבורה, אלא על ידי משה רבנו עליו השלום. תראו הרמב״ם בפרק ח' מלכות מלכים הלכה י' א', כל המקבל 7 מצוות ונזהר לעשותן. שמתם למה כתוב הרמב״ם? נזהר, לא רק מקבל עליו לעשות 7 מצוות, אלא כותב הרמב״ם גם שהוא נזהר לקיים אותם. זאת אומרת, כתוב פה ברמב״ם שצריך גם כן להיזהר. למה? כי בגמרא, בעבודה זרה, בדף סמך דלת, יש מחלוקת רבי מאיר וחכמים לגבי גר תושב. מי נקרא גר תושב? יש גוי, סתם גוי באלמה. יש דרגה אחרת ממנו, גר תושב. מה זה גר תושב? שקיבל עליו שלא לעבוד עבודה זרה. זה שיטת רבי מאיר. לשיטת רבי מאיר מספיק שהגוי קיבל על עצמו שלא לעבוד עבודה זרה, זה כבר נקרא שהוא נקרא גר תושב. לשיטת חכמים לא מספיק שהוא מקבל על עצמו שלא לעבוד עבודה זרה, אלא הוא גם צריך לשמור 7 מצוות בני נוח. כותב בשאלות ותשובות רבי אליעזר הילדסהיימר ביורה דעה סימן רכ"ט, שכאן הרמב״ם רוצה להגיד שלא מספיק לקבל, כמו שכתוב בגמרא שם בעבודה זרה בדף סמך דלת, לא מספיק לקבל עליו את 7 מצוות, אלא מוסיף הרמב״ם ואומר, אם הוא מקיים 7 מצוות, מה הוא יקרא? גר תושב. אבל לקבל את התואר של חסידי אומות העולם, זה רק שהוא נזהר גם כן לקיים אותם. זה באמת חידוש, מאיפה הרמב״ם הוליד את זה, מאיזה גמרא? כי הגמרא בעצמה לא כתבה את הכותרת הזו של חסידי אומות העולם. תקף נראה בלי נדר מאיפה הרמב״ם הוליד את זה. בכל אופן, זה כתוב הרמב״ם, תנאי שני. תנאי שלישי, אומר הרמב״ם, אז כל המקבל 7 מצוות ונזהר לעשותן, הרי זה מחסידי אומות העולם, ויש לו חלק לעולם הבא. ויש לו חלק לעולם הבא. ובראשונים יש מחלוקת מה הכוונה חלק לעולם הבא. האם הכוונה אחרי המוות, אחרי י' ב' חודש, או אחרי עולם התחייה. והוא, אומר הרמב״ם, שיקבל אותן ויעשה אותן מפני שציווה בהן הקדוש ברוך הוא בתורה. לא סתם הוא מקיים את 7 מצוות. תנאי רביעי, והודיענו על ידי משה רבנו שבני נוח מקודם נצטוו בהן. שעוד לפני מתן תורה, עוד מאדם הראשון, עוד מנוח, כבר הם התחייבו לקיים את המצוות האלה. ולכן, כותב הרמב״ם, זה נקרא חסיד אומות העולם. אבל, מוסיף הרמב״ם, אם עשאן מפני אחרי הדעת, אם הוא מקיים את זה, למה? בגלל שהוא מבין בשכל. למה צריך שיהיה בתי דינים, ולמה צריך להיזהר מגזל, ולמה צריך להיזהר מעבר מן החי, וכן על זה הדרך, הוא מבין את זה בשכל שלו, בדעתו, אין זה גר תושב, ואינו מחסידי אומות העולם, ולא מחכמיהם. יש גרסאות ברמב״ם, אלא מחכמיהם. בכל אופן, כתוב ברמב״ם שהוא לא נקרא חסיד אומות העולם. זאת אומרת, יכול להיות גוי, שמקיים 7 מצוות, ואפילו נזהר לעשות אותם, אם הוא עושה את זה רק בגלל שהוא מבין את זה בשכל, ולא באמונה שהוא מאמין בחי העולמים שנצטוונו על ידי משה רבנו מפי הגבורה, הוא לא יקבל על זה שכר. אז מה? איפה הוא מה? הוא עושה מצוות והקדוש ברוך הוא, אין הקדוש ברוך הוא בא בטור למדותיו, כתוב אין הקדוש ברוך הוא משלם שכר לכל בריאה ובריאה. הקדוש ברוך הוא נותן לכל אדם שכר לפי מה עושה הוא. באמת במדרש, משנת רבי אליעזר, פרשה ו', כתוב מפורש שהם יקבלו שכר, אבל בעולם הזה. זאת אומרת, בעולם הבא הם לא יקבלו שכר. זאת אומרת, כל הנידון פה, אם גוי עושה מצווה או לא עושה מצווה, הם יקבל שכר, זה לעולם הבא. אבל העולם הזה, הם כן יקבלו שכר אם הם יקיימו מצוות. אתה יכול לראות פתאום איזה עשיר, מאיפה הוא קיבל כזה שכר? למה הוא קיבל כזה הרבה פרנסה? או בריאות, אף פעם הוא לא ביקר חולים, לך ליפן. תראה שם, יש שם זקנים בני 119. באמת?
תראו, בספר גימס, של ספר השיאים כבר כתבו אותם. אז מה, איך יכול להיות? למה מקבלים כאלה איכות ימים? בטח הוא עשה איזה מצווה, הוא זהיר בשבע מצוות בני נוח, אבל מה הוא עושה אותם בגלל אחרי הדעת? אז הקדוש ברוך הוא נותן לו את השכר פה, בעולם הזה. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, הוא שומר לנו את השכר, העיקר השכר לעולם הבא. אלו דברים שאין להם שיעור, הפאה והביקורים והרעיון לגודל חסדים, וכולי כמו שאנחנו קוראים כל יום בבוקר. כך כותב המדרש במשנת רבי אליעזר פרשה ו'. הפרש בין חסידי ישראל לחסידי אומות העולם. חסידי ישראל אינם נקראים חסידים עד שיעשו כל התורה. מי נקרא חסיד? שמקיים את כל התורה כולה. אבל חסידי אומות העולם, כיוון שהם עושים שבע מצוות שנצטוו בני נוח עליהם, הם וכל דקדוקיהם, הם הנקראים חסידים. במה דברים אמורים? כשעושים אותן ואומרים, מכוח שציווה אותנו, אבינו נוח מפי הגבורה אנו עושים, ואם עשו כן, הרי נרשו העולם הבא כישראל. אבל לא הכוונה כי ישראל ממש כמו באותם חלק לעולם הבא, אלא כמו שהזוהר כותב בפיקודי רסמך עד שיש להם את הארבע פתחים, שבאותם הפתחים שם שמים אותם, אבל ודאי שהם לא התעדנו בעדן הנשמות כמו שעם ישראל מתעדן. זה ודאי שלא. גם מה שכתוב פה במדרש, מכוח שציווה אותנו אבינו נוח מפי הגבורה, זה גם בסדר. מה שרמם כותב, משה מפי הגבורה, זה לא סותר למה שכתוב פה, כן? זה לא סותר. ואף על פי שאינן משמרים בשבתות ומועדות, שהרי לא נסתבו עליהן. אבל אם עשו שבע מצוות ואמרו, למה אנחנו מקיים אותם? שמעתי אותם מאיזה רב, יש היום אגודה, פת חבד מתעסקים בזה, של שבע מצוות בני נוח. אז אם הוא עושה את זה אך ורק בגלל, שמעתי את זה מאיזה בן אדם שאמר, איזה כומר, כומר, אמר, עמד שמה, דרש להם שצריך לשמור את השבע מצוות האלה, או מדעת עצמם. עשו את זה מדעת עצמם. בטבריה יש שמה... עד היום, מר מינן, יש שם כמה מקומות של כנסיות. יש שם. ואיפה? אחד הכנסיות, מר מינן, לקחו את הבית הכנסת, שהשלה הקדוש עלה לארץ ישראל, את כל הכסף של הירושה שלו, ועוד גייס ים של כסף, בנה בית הכנסת על יד איפה בית מדרש של רבי חיים אבולעפיה, סמוך ונראה. זה ממש פונה לים. שמה, בדיוק שמה. בנה שמה השלה הקדוש בית מדרש, אחרי מותו, אחרי פטירתו של הרב השאלה, לקחו את זה הכנסייה, והיום בר מינן כבר זה עשרות בשנים, שהם השתלטו והם אומרים שזה שלהם. ושם עובדים לך עבודות זרות. היה כמה פעמים שביקשו ממני, מטעם המועצה, היה להם איזה ויכוח וזה, אמרו לי אם אני מוכן ללכת להתנגח איתו, להתווכח איתו. אני בהתחלה אמרתי מה אני צריך, אבל אמרתי איתו, גם הרמב"ן גם התנגח. רק ההבדל שבזמן הרמב"ן מי שהיה מנצח אותם היה מוכרח לברוח. אמרתי ברוך השם אנחנו פה לא צריכים לברוח לשום מקום, אז אין לי בעיה. אז אני הלכתי במעמד כמה מחברי העיר והראיתי לו באותות ומופתים אחד הכמרים שמה להראות לו, כן? יום אחד נספר לכם כל מה שהיה שם בלי נדר. עכשיו זה ככה על קצה המזלג וזה נראה כאילו זה סיפור זה היה סיפור של ימינו, אני בעצמי. ככה היה, תמיד הראיתי לו כמה הקדוש ברוך הוא כמה הוא קיים, וכל הבן נוח שיש מחלוקת בכלל אם בן נוח הוא מוזר על השיתוף או לא מוזר על השיתוף, לא ניכנס לזה כעת. בכל אופן, אז הוא גם מבין, אמר לי, אומר לי אני מבין, כן, אני מבין שצריך לשמור שבע מצוות. אני לא, למה אתה מבין? אומר, שמע, מה אני אגזול? אני בן אדם. אומר, לא רק אני בן אדם, אומר, אני נזיר! או, איזה נזירים. כל הנזירים האלה, אתם יודעים. תוסיפו את הנון, תורידו את הנון, תוסיפו מם, תמשיכו שמה, תראו מה יצא לכם, בר מינן. אז אומר הרמב״ם, אם עשו שבע מצוות ואמרו מפילין לא נשמענו, או מדעת עצמן שכך הדעת מכרעת, או ששיתפו שם עבודה זרה. אם עשו כל התורה כולה, כתוב המדרש במשנת רבי אליעזר, אין לוקחין שכרן אלא בעולם הזה. זאת אומרת, מה שהרמב״ם כותב, בהלכות מלכים שראינו מקודם, זה לגבי העולם הבא שאין להם. אבל לגבי שכר בעולם הזה, כל פועל השם למענהו, אדם עשה דבר, הוא יקבל שכר. מוישה, למה את היום אתה לא שואל שאלות? הכל ברור לך היום. טוב, בסדר, אתה שומע כוחות לחתונה, אשריך, כל הכבוד. טוב, עד כאן רבותיי, זה העניין שראינו מהרמב״ם, שהרמב״ם כותב. בוא נסכם, שהרמב״ם אומר, ארבעה תנאים יש לנו, אפשר לקרוא לזה האמת שלוש. שלוש, כי אחד זה שהוא מקיים שבע מצוות, שתיים שהוא נזהר, שלוש, שהוא עושה את השבע מצוות בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה את משה רבנו. זאת אומרת, זה מה שהוא עושה, וככה למדנו עד עכשיו. בא, כן אליעזר? זה בישראל. בישראל הוא לחושבי שמו. זה הגמרא אומרת בברכות דבר, שהוא לחושבי שמו, אפילו חשב אדם לעשות מצווה ונאנס, מה כתוב כי לא עשה, זה רק בעם ישראל. אבל גוי, שבא לעשות טובה ליהודי, וכבר מישהו אחר עשה את הטובה, הוא לא מקבל על זה שכר. אתה זורק משפטים שזה לא פשוט בכלל, מה שאתה אומר. אבל בכל אופן לא נורא, לא נקשה עליך היום. עכשיו רבותיי, נעמיק קצת בשאלה ששאלנו, כן, האם מותר להשתתף בהלוויה של חסידי אומות העולם, והאם גוי שהציל יהודי, האם הוא נקרא חסיד אומות העולם? לכאורה, לפי מה שלמדנו ברמב״ם, גוי שהציל יהודי, הוא לא נקרא חסיד אומות העולם. מי נקרא חסיד אומות העולם? הבאנו את המדרש במשנת רבי אליעזר, הבאנו את הרמב״ם בפרק ח' מלכות מלכים מלכי י' א', שמי שמקיים את השם המצוות ונזר לעשותם ונצטבים ועשה אותם בגלל שנצטבו מפי הגבורה, הוא נקרא שם המצוות, הוא נקרא חסיד אומות העולם. הלאה אחי, לא יקרא חסיד אומות העולם. אז מאיפה בא הדבר הזה שבא גוי והציל יהודי, אתה אומר עליו קדיש, אומר עליו השכבה, זה לא פשוט בכלל. מקור הדברים נמצא בספר של רבי יהודה החסיד, בספר חסידים בסימן תו שין צדי. תראו מה הוא כותב. אם יש נוכרי שעשה טובות ליהודים, יכולים לבקש להקדוש ברוך הוא שיקל בדינו. מת הגוי, תראה כשמוברק, אז היה עליו בלגן שם במצרים, מה עשה מרן הרב עובדיה עליו השלום? התפלל עליו. למה התפלל עליו? אמר עשה טובה, לא שעשה לגבי הכבישים שרצו לבטל את בית קברות היהודי, הוא נלחם. אמר אני התפלל, לכאורה איך התפלל עליו? כתוב בגמרא בעבודה זרה נפסק להלכה ביורד היה בסימן קוף נון חצי א', גוי שחולה לא מרפאים אותו אפילו בשכר. אז מה? תפילה היא גם מביאה רפואה. אז מה חטיתי לבוא ולומר שיש חילוק בין תפילה רוחנית, בין רפואה רוחנית לבין רפואה הגשמית. אם אמרת עכשיו שלא מרפאים גוי אפילו בשכר, אז איך עכשיו תבוא תתפלל עליו? יותר מזה, רבי יהודה החסיד כותב, כשמת הגוי הוא יקבל הרי גיהנם, גיהני גיהנם. תגיד למה עכשיו אם הוא עשה טובות ליהודים? הרי הוא עשה עבירות. על אותן העבירות שהוא צריך לזה, הוא גזל, הוא חמס. מה, בגלל שהוא עשה טובה ליהודי, אני אתפלל עליו שהקדוש ברוך הוא יקל מעליו את הדין? סתם, רואים פה דבר גדול. שיהודי שמתפלל על גוי אחרי המות של הגוי, יועיל לאותו הגוי למעלה בשמיים. תראו מה כתוב פה. שאם זה נאמר ביהודי שמתפלל על גוי, שיקלו את דינו של הגוי, אז מה זה כשיהודי מת ומתפללים עליו? כאן רק אחד ועוד אחד שווה שתיים. תראו מה כותב רבי יהודה החסיד. אם יש נוכרי שעשה טובות ליהודים, יכולים לבקש להקדוש ברוך הוא שיקל בדינו. למה? הכרת הטוב. וכן יכולים לבקש על מומר שעשה טובה ליהודים. יש בזה כמה מעשיות. שיהיו כל מיני מומרים שפרשו מהיהדות ונשתמדו, ובכל זאת ביקשו עליהם רחמים, למה? היות ובסוף עשו טובות ליהודים. וממי למדנו את זה? הוא מביא ראיה מהירושלמי, שהירושלמי כותב במגילה בפרק ג' הלכה ז', אמר רבי פנחס שאחר קריאת המגילה מה צריך להגיד? גם חרבונה זכור לטוב. כך הביאו התוספות במגילה דף ט"ז עמוד ב', וככה מרן פסק באור החיים מסימן תו קוף צדי. למה אתה צריך להגיד תו רש צדי? טוב, קופצתי זה הלכות תקיעות שופר. טוב, רש צדי, תרץ. למה אתה צריך לומר ארבון הזכור לטוב? הרי כתוב שם רשעים, ירקב. אז למה אתה מזכיר אותו לטובה, את אותו הגוי? אומר הרבי יהודה החסיד, לפי שדיבר רע על המן, כיוון שהוא אמר דברים רעים על המן הרשע, וממילא נגרם שהמן הרשע נתלה, כמו שכתוב בסוף פרק שביעי של מגילת אסתר, ותלו אותו, הקרן שתלו אותו, וזה נגרם על ידי חרבונה, לכן אפילו שחרבונה היה, לדעת הירושלמי, הוא לא היה אליהו הנביא, אלא היה גוי, בכל זאת אתה מזכיר אותו לטובה. ואגם שחרבונה היה לו איזה חשבון עם המן, אמר זה מתרברב עלינו, אמר יאללה, זקנבות יהיה לו, בכל זאת, אנחנו מזכירים אותו לטובה. למה? כי סוף סוף צמח מזה טובה לעם ישראל. ודומה לזה כותב גם רבי יהודה החסיד בעוד מקום בסימן תו שין ממבב. ואשר אמרו על חרבונה זכור לטוב, לפי שאם אדם מדבר בשבח צדיקים בין יהודים בין גויים, כגון אותו פלוני עשה לישראל אותה טובה, יאמר זכור לטוב. כלומר, שאתה מזכיר גוי שעשה טובה ליהודי, כותב רבי יהודה החסיד, תגיד עליו, אפילו אחרי מותו, זכור לטוב. אתם יודעים שכשאנחנו מזכירים פה אדם לטובה, אז שמה באותה שעה ממתיקים עליו את הדין. ואם הוא כבר יצא מהדינים, יכולים להעלות אותו גם בדרגה. כמו שרבנו יוסף חיים כותב בדרושיו, בדרוש לשבת זכור בספר בן איש חייל, אומר שכאשר אתה מזכיר את המן הרשע פה ומכה אותו, שמה גם כן מכים אותו. כשאתה מזכיר רשע כאן עם מה שמו, גם שמה מוחים את שמו. אבל כאשר אתה מזכיר אותו לטובה, גם שמה. למה אתה מזכיר אותו לטובה? כיוון שהוא עשה טובה ליהודי. וכך כותב גם עוד מקום, רבי יהודה החסיד כבר, מקום שלישי, בסימן תו תו קוף פ"ב, אם אדם מדבר בשבח צדיקים בין יהודים בין גויים, כגון אותו פלוני עשה לישראל אותה הטובה, רשאי לומר זכור לטוב. למה? מה הראיה? מהגמרא בעבודה זרה דף יוד עמוד ב' על אנטונינוס. אנטונינוס שאל את רבי יהודה הנשיא, מה אני להיה עולם הבא? נכון, אנחנו יודעים, ואנחנו ככה מספרים גם, שלבסוף הוא התגייר אנטונינוס. אבל בירושלמי יש בזה שתי דעות. תראו בירושלמי במגילה בסוף פרק ראשון, וגם בסנהדרין יש בפרק עשירי. יש דעה שאומרת שאנטונינוס לא התגייר. אנחנו אומרים שכן התגייר. אבל יש דעה בירושלמי שאנטונינוס לא התגייר. ובכל זאת הוא שאל, מה אני לעולם הבא? והוא אמר לו שהוא יקבל עולם הבא. למה? כי חסידי אומות העולם זוכים לחיי העולם הבא, כמו שהבאנו שיטת רבי יהושע בגמרה בסנהדרין קופה, וכמו שהבאנו מדרש משנת רבי אליעזר, כמו שהבאנו ברמב״ם בסוף פרק שמיני, מלכות מלכים. ככה מפורש. יפה שאלת. באמת המפרשים שם על דברי רבי יהודה החסיד שואלים את השאלה שלך. שואלים כולם, איך יכול להיות שלוקחים תואר שנאמר על אליהו הנביא בגמרה בברכות דף ג' עמוד א', כל תלמיד קטן לומד את הגמרא הזו. מה שהיה רבי יוסי, שהיה הולך בדרך, והנה צריך להגיע הזמן תפילה, נכנס לחור בא להתפלל. בא אליהו הנביא, המתין לי על הפתח. שאמר לי על הפתח, המתין לי, אביו שאמר את הדבר, המתין לי על הפתח. אז אומר, מה אמר לו שמה? לשון הגמרא, אליהו זכור לטוב, שאמר לי על הפתח. כולם שואלים את השאלה של מוישה. איך יכול להיות שאומרים על גוי זכור לטוב, ומשתמשים באותו שבח שמשתמשים לאליהו הנביא, משתמשים באותו דבר. יש בזה כמה תירוצים. אתה רוצה להגיד תירוץ? מה? לא, אתה הולך לפי הגמרא במגילת את זין עמוד א', לפי מה שהסברנו שחרבונה באמת היה אחד מסריסים, כמו הפשטות של לשון הפסוקים במגילת אסתר. אז השאלה שלו היא שאלה נכונה. מה התשובה? אחד התשובות להסביר את זה, נכון שיש תואר שהוא שייך, אבל התואר הזה זה לא דווקא לאליהו הנביא, זה תואר שהוא תואר של שבח, ובתואר של השבח הזה אני יכול להשתמש איתו לכל מי שעשה טוב. הוא זכור לטוב במה שהוא זכור לטוב, והוא זכור לטוב הגוי במה שהוא זכור לטוב במה שהוא עשה. זכור לטוב זה בדבר אחד, זה לא מחייב שהוא כולו היה טוב. אליהו הנביא הוא כולו מהות של טוב, רק היה לו פעם אחת שהוא לכאור אפישל. ככה זוהר כותב בכתיסה בדף קופצדי ובעוד מקומות. אבל חרבונה כולו היה רע, רק פעם אחת נמצא בו דבר טוב. לכן זה לא קשה, אפשר להשתמש בלשון מושאל, זכור לטוב, הוא נזכר לטובה באותו הדבר שהוא עשה. למה אני כל כך מזכיר אותה לדורות? בשביל להודיע כלפי אומות העולם, תראו, אחד שעשה טוב ליהודי פעם אחת, עם ישראל לא שוכח אותו. אז גם הם ירצו לדבר טוב. זה בגמרא, אתה מזכיר את הגמרא ביומה בדף למד ח', יפה, אתה מזכיר את הגמרא ביומה למד ח', באותם אלה שהיו בקיאים. את מה גלגלת? את מה גלגלת? אתה התגלגלת או גולגלת בחרמון? כבר די חלס, נמס השלג, נמס. אלא התיקון שלך, אתה שער הגלגולים. אז ביומה בדף למד ח', שמה כתוב מה שאתה מזכיר, שהגמרא אומרת שזכור אותו האיש לטוב, שלימד את מעשה הקטורת, לימד מעשה לחם הפנים, ואילו אותם אלה שלא לימדו, הם, נכון? אפילו שהם היו במשפחות טובות. זה בגמרא בבבא בתרא, בפרק לא יחפור. הגמרא שמה אומרת, ברם זכור אותו האיש לא טוב, יהושע בן גמלה, שקיבץ את כל התינוקות של בית רבן, כבר מגיל 6, גיל 7, כי בזמנו היו הולכים מגיל 24-25, ומי שלא היה לו לפני כן כשהיה ילד, לא היה לו כסף, לא הלך לבית הספר. אז הוא הלך ותיקן תקנות. עכשיו אתה רוצה שנגיד לך את כל המקומות בשעה שכתוב זכור לטוב? אני יכול, אבל זה שיעור בפני עצמו, ודיברנו על זה פעם. טוב, בכל אופן, אבל נוכרי, בוא נחזור לרבי יהודה החסיד, בוא שלא נצא פה מהנסתה. כתוב ברבי יהודה החסיד שאם יש גוי שעושה טובות ליהודים, יכולים לבקש עליו רחמים אחרי פטירתו להקל בדינו. שתיים, מומר גם כן. מי הראיה שלו? מה ירושלמי לגבי חרבונה? אבל נוכרי רע, גוי שעשה רע ליהודי. וכן מומר רע, אין לבקש עליו. הראיה, אומרת הגמרא במסכת מגילה דף עמוד א', מדרש תנחומה בישן, תולדות כף ד', פרקי דרב אליעזר, פרק למטה, תנת ואליהו, פרק א', ועוד, שכשיצחק אבינו ראה שלוקחים את עשיו הרשע, רוצים להמית אותו, אז הבעל דן הרי ערף את ראשו. זה הפשטות בגמרא בסוטה י' ג'. אבל במדרש, ובגמרא במגילה דף ו', מובא יותר מזה, במדרש בפרט, שהוא לקח את הראש שלו, ואמר לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, יוחן רשע, יוחן רשע, תחון אותו, סוף סוף זה הבן שלי. מה אמר לו? אמר לו הקדוש ברוך הוא, בל למד צדק, זה פסוק בישעיהו פרק כ"ו. אתה רוצה לבוא לחון אותו, שאני אתן לו עולם הבא? לא, בל למד צדק, אל תלמד עליו צדק, למה זה רשע? אומר רבי יהודה החסיד, מה אתה רואה מפה? מזה שיצחק רצה לסנגר על עשיו, והקדוש ברוך הוא אמר שהוא לא מקבל את הסנגוריה שלו, מה אתה רואה? שגוי שעשה רע, לא תסנגר עליו ולא תבקש עליו טוב. זה הראיה הראשונה. אומר, ראיה שנייה, לאידך גיסה, לגבי מומר, מה אמרנו? שמומר שעשה טוב, כן תקבל עליו רחמים. אומר, כתוב בגמרא בסוטה יהודה עמוד ב', ודיברנו על זה שיעור שלם פה, שכשאבשלום נהרג, מה אמר לו? אבשלום בני, בני, אבשלום בני, בני. כמה פעמים אמר? לא, כמה? 8. 7 פעמים אמר בהתחלה להציל אותו מדינה של גיהנום משום מדורי גיהנום. פעם השמינית, שתי דעות בגמרא למה אמר. למה אמר את הפעם השמינית? האם להעלות אותו לגן עדן או בגלל סיבה אחרת? שלום בני, אומר הרם, אומר רבי יהודה החסיד, ודוד שביקש עליו שלום להצילו מדינה של גיהנום, כי גרמה של דוד היה, הרי אבשלום היה רשע. ואם אבשלום היה רשע לכאורה, אל תבקש עליו רחמים. למה הוא מבקש עליו רחמים? אומר, אתה יודע למה? כי דוד היה הגורם שאבשלום יצא לתרבות רעה. כי אם דוד לא היה לו את מעשה של אוריה ובת שבע, אבשלום לא היה נכשל. וכל הסיבה שאבשלום נכשל, אך ורק בגלל זה, דומה לזה כותב גם רבי יהודה החסיד בספר חסידים סימן, קוף צדיי. למה היה מצטער דוד על אבשלום? בטעם הראשון שלו הוא כותב שמה, מפני שאילו היה עושה תשובה בים, אבל לא היה לו כל כך צער, אבל לא עשה תשובה. בטעם השני, כותב כמו שהוא אמר פה, בשביל כשהתה דוד על מעשה בת שבע, ובעזרת השם אמרתי לכם שהולך להיות שיעור חזק מאוד על העניין הזה של דוד ובת שבע. האם זה חטא? זה לא חטא. בעזרת השם נדבר על זה בעריכות. בשביל כשהתה דוד על מעשה בת שבע ואוריה, אמר דוד, עווני גרם שיצא אבשלום מהעולם הזה ומהעולם הבא. ומה ירה דוד? על עצמו. כי הגמרא אומרת בשבת קוף ממתת, כל מי שנענש חברו על ידו, לא מכניסים אותו במחיצתו. אז גבל שדוד היה הגורם שאבשלום יצא לתרבות רעה, פחד דוד על העולם הבא שלו באמת בזוהר הקדוש, בזוהר חדש, וגם רמר הוא כותב בשאר הגלגולים, שבמשך כמה שנים דוד המלך ישב מחוץ לגן עדן. וכותב על זה ברן החידה, והגאון רבי חיים פלאג'י בכמה מקומות, גם בספרו חיים ומזון על הזוהר החדש, וגם בדרשותיו הוא כותב, תראה מה זה, שאם דוד המלך, קודש קודשים שהגמרא אומרת עליו, כל אומר דוד חטאינו לטועה בגמרא בסוף פרק בימה במסכת שבת, בכל זאת תראה, היה צריך לשבת כמה חודשים שם, כמה שנים היה צריך לשבת בחוץ. אומר, אנחנו, וואה, מה יעלנו? מה יעלנו? אומר, וירא פן יביאו לדין על כך, על אבונו שגרם לזה. כותב מרן, אז מה כתוב פה? למה דוד המלך כן ביקש עליו שלום? בגלל שהוא היה הגורם לדבר. וכותב מרן החידה שם בברית עולם, שמובן למה הוא אמר לו אבשלום בני בני. מה? אמרת אבשלום בני מספיק, למה אתה אומר עוד פעם בני? נכון, הגמרא דרשה שהוא אמר את זה בשביל להציל אותו מדינה של גיהנם. אבל סוף סוף למה אמר אבשלום בני בני? הוא אומר אבשלום בני בני. הוא אני גרמתי לו, ואם אני לא הייתי נושא את בת שבע ועושה את כל הבלגן, לכן אני מבקש עליו רחמים, כי אני, מה שהוא חטא וכפר וכל החטאים שעשה אבשלום ומרד במלכות והתחייב מיתה, זה היה בגלל דוד עצמו. אם דוד המלך לא היה, אז הוא לא היה חוטא. אגב, במאמר מוסגר, היה באיטליה לפני קרוב ל-350 שנה, היה אחד מגדולי הקבלה בדורו, הגאון הרבך, עליו השלום. פעם אני חושב סיפרתי לכם עליו. הגאון הרבך, הוא רבי בנימין הכהן. יש לו הגאות על התורת כהנים, יש לו ספר שנקרא גבול בנימין, שלוש חלקים, עבי קרס, חידושים מבריקים, אני לא יודע למה אנשים לא מעיינים בתורת חכמי איטליה. השם הוא היה גדול תלמידיו של גאון הקבלה הרמז, רבי משה זקוטה, שאנחנו לומדים אותו כל הזמן, שכתב פירוש על כל הזוהר, ובספר גבול בנימין, אני לפעמים אומר דברים מהרמז, פעם מישהו בא אליי, אמר לי כבוד הרב, הזכרת רמז, ואיפה הרמז הזה? אין רמז לרמז. אמרתי לו, תראה, הרמז הזה נמצא לא בפירושו על הזוהר, הרמז הזה נמצא לא בפירושו על המשניות, כל הרמז, וגם לא בעקרותיו. הרמז הזה נמצא בספר גבול בנימין של רבי בנימין הכהן, שם מביא את רבו הרמז ששמע מפיו. אז כמה אדם צריך להיות לדקדק בתורתו. אז הוא, עליו השלום, הרמז בפרשת פנחס, הגבול בנימין בפרשת פנחס, מאמר מוסגר לכם ממתק יפה. נכון, דיברנו כמה פעמים על העניין של רבי מאיר ורבי יהודה, שהרשב"א כותב בתשובותיו בסימן קצ"ד וסימן רמ"ב, שניהם בחלק א', שההלכה נפסקה כדעת רבי מאיר שבין כך ובין כך נקראו בנים, נכון? אז הגבול, הרב בנימין הכהן כותב שזה רמוז פה בגמרא באבשלום על דוד המלך, שמה הוא אמר לו? אבשלום בני בני. אומר לכאורה, מה זה אבשלום בני בני? אומר, כיוון שדוד המלך סבר להלכה כשיטת רבי מאיר שישראל נקראים בנים למקום אפילו שהשחיתו, בין כך ובין כך נקראים בנים, וכיוון שבין כך ובין כך נקראים בנים, אז אפילו שהוא חטא אבשלום, בכל זאת הוא עדיין נקרא הבן שלי. תשמע, זה הבן. מה אתה יכול לעשות? זה הבן. תראה, הבן שלי, שיהיה בריא, השבוע שעבר, הייתי ממש בשיא הלימוד, קשרו להגיד שלא עליכם פתח את ה... פתח בראש, במצח, פתח. ישר רצתי, הלכתי, רצתי, נסעתי עם האופניים. רצתי, הגעתי עד אליו, הבאתי אותו. חשבתי שהוא בכיתה. אני שואל את המורה, אומר לו, את הרב, אני אומר לו, תגיד, כבר, מה קרה? איפה הילד? אומר, תראה, הילד לא פה, הילד למעלה, מה קרה? אומר, תראה, היה איזה קטטה וזה. אני עולה למעלה, שואל גם את הילד, גם רב אחר, גם אחרים, לא היה לא קטטה ולא נעליים. אנשים, לא, הוא לא ידע, זה רב שהתחלף. זה היה בהפסקה בין הרב הראשון לבין הרב השני. אבל איזה הרגשה היה לי, עד שעליתי למעלה וביררתי, אמרתי, מה, הבן שלי עושה קטטות? וואי, וואי, וואי. אבל מה אמרתי לעצמי? אבשלום בני בני, אדוני, סוף סוף אדוני, בין כך ובין כך נקראים בנים. עוד לפני שידעתי שבסוף זה לא היה קטטה, ברוך השם. אבל מה, תגיד, וכשעשו לו תפרים, מה, לא הרגשתי הלב שלי נצבט? אמר לי הרופא שם, הדוקטור, אומר לי, תראה אדוני, אולי אתה תשב בצד, למה אתה לא תוכל לעמוד בזה? אמרתי לו, אדוני, אני מועל, אני מכיר דם, אין לך מה לדאוג. אז הוא בכל זאת ניסה, אז אמרה לו האחות, לא, הוא מועל, אתה יכול להשאיר אותו, זה בסדר. נכון, אני מועל, ואין לי בעיה לראות דם, ואף על פי כן זה בן שלי, צוות לי נורא. צוות לי מאוד, ואמרתי, ריבונו של עולם, תראה מה זה, שכשאנחנו עושים לך צער, כמה אתה בא ומרפא אותנו ואכפת לנו ממך, בין כך ובין כך נקראו בנים. שם, זה הערה מאוד יפה מה שהגבול בנימין כותב. זה הערה מאוד יפה, שלכאורה יצא עוד ראייה, שדוד המלך גם סבר כשיטת רבי מאיר. זה יפה מאוד. טוב, במאמר על, שכתבנו על רבי מאיר, שם הבאנו גם את הגבול בנימין, ורחבנו מזה מפי ספרים ומפי סופרים. מה? כמו מי? לא, אז זה יוצא יפה, שיש לך ראייה, שזה לא רק רבי מאיר אומר כך, ובשיעור בבורחו והערכנו שגם רבי עקיבא אומר כך. בגמרא בבבא בתרא בדף יוד. והבאנו גם שלכאורה שיטת הזוהר בפרשת באר קוף יוד א', גם יש ראייה ככה. ועכשיו הבאנו עוד ראייה שדוד המלך אומר כך. אז, לא, אז תראה מה זה, שזה יסוד גדול, שרואים כמה עם ישראל נקראו בנים. בכל אופן, כותב, נחזור לרבי יהודה החסיד, אומר רבי יהודה החסיד עוד דבר, וגר המבקש על אבי ועל אמו לא יועיל להקל מדינם. אם גוי שמתגייר, מבקש, אומר קדיש, מתפלל על ההורים שלו, לא יועיל להקל בדינם. לכאורה למה? הרי מה למדנו בסנהדרין ק"ד? ברא מזכה אבא. אבל מי יש לומר? או, הוא לא נקרא הבן שלו והוא לא נקרא אבא שלו, למה? כי גוי אין לו חייס, כמו שכתוב בגמרא, בהבמות, כי גר שנגר, כי קטן שלא לאדם. ואם אבי ואמו של צדיק החטיאו את הרבים, אפילו לבן אין לבקש להטיב לנשמתם. דכתיב ושם רשעים ירקב. כן, מה אתה אומר? או, וואה, ירושלמי כבר אתה לומד. כן. כן. נו. כן. כתוב, וכל משנה סתומה. כן. כן, כן. תודה. נכון, לא, נכון. יפה מה שאתה שואל, אתה עילוי, אבל בגלל שלא כולם עילויים כמוך, אז אנחנו לא יכולים להיכנס לסוגיה, אבל יפה הערה שלך, בלינדר, נדבר על זה אחרי השיעור. כן, הבנתי, הבנתי. יפה מאוד, יפה מאוד. יפה. עכשיו, השאלה היא... יפה, יפה. עכשיו, שאלנו, אז מה יוצא מרבי יהודה החסיד, רבותיי? שגוי... כן, תודה. מה יוצא רבותיי מרבי יהודה החסיד? שגוי שעושה טובות ליהודים, מותר לבקש עליו רחמים שיקל בדינו. מומר שעשה טובה ליהודים, מותר לבקש עליו רחמים. אבל גוי שעשה רע ליהודי לא תבקש עליו רחמים, נכון? שאלנו... ממה שנפסק להלכה ביורד יעקב נון חצי פלף, עובדי עבודה זרה, אסור להצילם אם נטו למות, ואין לרפותם אפילו בשכר, אם לא במקום איבה. אם יש מקום איבה, משום דרכי שלום, כמו שהגמרא בגיטין נון תת אומרת, הנה חינם אם מותר. עליו אחי, יהיה אסור. כותב הכנסת הגדולה בספר דינה דהיה, היה גדול הרבנים בטורקיה, ישבו שם שני חכמים ממשפחת בן בנשתי, עד היום יש משפחת בן בנשתי, עד היום, והם צאצאים צאצאים של אותם אנשי כנסת הגדולה האלה. היו שני גדולי העולם, אחד זה הגאון בעל הכנסת הגדולה, והשני זה אחיו רבי יהושע עליו השלום, שניהם היו גדולים. זה התעסק יותר בכתב פירוש על הירושלמי, שדה יהושע, פירוש מדהים. אני למדתי את הירושלמי עוד לפני שראיתי שדה יהושע, וכשראיתי שדה יהושע התחלתי ללמוד אותו לפי סדר, אמרתי, תשמע, זה כמו רצ'י, איך הוא פותר לי את הבעיות? פותר, 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 פותר מים ראשית מדון, כל כך נפלא, שדה יהושע. אבל אחיו, זה בעל הכנסת הגדולה, הוא כתב לנו את כל הכנסת הגדולה, שירי כנסת הגדולה, וזה רבי חיים בן בנישתי, זה רבי חיים וזה רבי יהושע. ויש לך ספר נקרא, שאלות ותשובות באי חיה, ויש לו ספר שנקרא דינה דחיה. למה דינה דחיה? למה הכל חיה? כי הוא חיים. הוא קראו לו חיים, אז הוא קרא דינה דחיה, בעי חיה. איך אומרים שם? מן בעי שם חיה. עוד מעט, זה כבר קרוב, מה אתם חושבים? אנחנו רבותיי, כמו היום, אם ירצה השם, עוד 76 ימים נעמוד ונתחיל לומר את הסליחות. צריכים להתעורר בתשובה. פעם אמר לי החברותה שלי, הבן של שיבדל לחיים, הבן של הרב סופר, אמר, תראה, את אבא, לעולם, לא משנה באיזה יום בשנה, תגיד לו, הרב, עוד כמה ימים זה ראש השנה יגיד לך, עוד כמה ימים סליחות יגיד לך, עוד כמה יום כיפור, לפני ואחרי. כל השנה הוא חי סביב קדושת הימים של הנוראים. זה ימים הנוראים, זה קדושה. שמעת מה אמר אתמול מרן הראשון לציון בשיעור? אז זה, לא שמעת? שיבח את הרב מאוד. אז זה כותב הכנסת הגדולה בספר דניאל דהיה בלווין ממי, זה על הסמ"ג, תראו מה הוא כותב. הרי מה אמרנו עכשיו? ש לא מרפאים את הגויים אפילו בשכר, אלא אם לא במקום איבה. אז איך הרמב״ם היה מרפא לא רק את מלך מצרים, את כל הישמעאלים שם? אז אתה יכול להגיד פשטות, משום איבה. אמרנו עכשיו שאם איבה מותר. אומר, לא צריך להגיע לאיבה. למה? כי הרמב״ם כותב שיש הבדל בין ישמעאלים לבין הנוצרים. כותב הרמב״ם בהלכות עבודה זרה בפרק י', שם הוא מדבר בהלכות יין נסך. גם הרמב״ם בבית יוסף ביורד היה סימן קוף חף דלת. זה למדתי חברות עם אהרון בן פורת, שיהיה בריא, רבי אהרון בן פורת, לפני שנים, בבחרותי. אז כתוב שם שישמעאלי שנוגע ביין, לא אסור בהנאה. אבל נוצרי שנוגע, כן אסור בהנאה. למה? כותב הרמב״ם בהלכות מאכלות אסורות, פרק י' א', הלכה זין, כל נוכרי שאינו עובד עבודה זרה, כגון אלו הישמעאלים, ינה מותר בהנאה, וכן הורו כל הגאונים. אבל אותם שעובדים עבודה זרה, ינה מסור בהנאה, וכך פוסק מרן בסימן קוף חף ד'. מה אתה רואה מפה? שהישמעאלים ינה מותר בהנאה, כיוון שהם לא עובדים עבודה זרה. הסמג שמה במקום אומר שלמה הרמב״ם היה רופא? בגלל שהוא חשש לאיבה. אבל לכאורה לא צריך להגיע לאיבה. למה הוא עשה את זה? כי כל הבעיה לרפות גוי, דווקא גוי שהוא עובד עבודה זרה, אבל גוי שהוא לא עובד עבודה זרה. לכאורה אין בעיה. והאריכו בזה האחרונים. לפי כל זה, אם אנחנו אומרים שהגויים, הישמעאלים, שהם לא עובדים עבודה זרה, לפי זה יוצא שהוריו של גר צדק, כן? ישמעאלים, אם הוא, אבא שלו היה מוסטפה, והוא נקרא אברהם עכשיו. כי בדרך כלל הגרים קוראים אברהם, ולגיורות קוראים שרה, לא חייב. אם הם רוצים שמות אחרים, גם אפשר. אבל ככה נוהגים, לתת להם שם כמו אברהם. למה? כי אברהם התגייר, ראש לכל הגרים הוא אברהם. אז ככה גם הם, גם כן הולכים בדרכו של אברהם. וכן שרה הייתה ראש לכל הגיורות. לפי זה יצא שבאמת הוריו של גר צדק, אם הם חולים, יהיה מותר להתפלל על מרפואה שלמה. למה? כיוון שהם לא עובדים עבודה זרה. וכך מפורש מרן בכסף משנה כותב בפרק י' מלכות עבודה זרה בהלכה ב', ויש בזה בעזרת השם עוד אריכות גדולה בנושא הזה, נדבר על זה בלי נדר בשיעור הבא. מה שיצא לנו הרב הגיע אז אנחנו נסיים, מה שיצא לנו רבותי היום בשיעור, למדנו אחד, מי נקרא, דיברנו על נשמת הגויים, מה המקור מחצב הנשמות שלהם, מאיפה הם באים מהעולם העליון, שתיים דיברנו לגבי אם יש להם חלק לעולם הבא, שלוש, איפה החלק העולם הבא שלהם, ארבע, למה הם נקראים חסידי אומות העולם, וההבדל בין גר תושב לבין חסידי אומות העולם, הבאנו את שיטת הרמב״ם, בעזרת השם בשיעור הבא אנחנו נביא גם כן שיטות אחרות, והתחלנו לדבר היום על דברי רבי יהודה החסיד, בספרו בספר חסידים שכותב בסימן תבשין צדי, לגבי גוי האם מותר לבקש עליו רחמים, להמתיק מעליו את הדין אחרי ה-120 שלו. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו שבעזרת השם נזכה, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. היום זה יום י' ג' בסיוון, יום ההילולה של מורנו עטרת ראשנו הגאון החסיד חכם יעקב מוצפי. אז בלי נדר, פה לא הספקנו לספר את הסיפורים, אז נדבר על זה בעזרת שם בבית שען. רבי חנניה בן הקשיא אומר, מצא הקדוש ברוך הוא זכות את ישראל, לפיכך ירבה להם תורה מצוות שנאמר.